תענית דף דלת, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים, ואמר רבה. תלמיד חכם צעיר, בתחילת דרכו, דומה לגרעין, לזרע שנמצא מתחת גוש אדמה, בקרקע. הייצור והמרבנן, תלמיד חכם צעיר וחריף, דמי לפרצידה הוא דומה לגרעין דטוטי קלה שהוא נמצא מתחת גוש אפר. הגרעין לוקח לו זמן עד שהוא מרכיב ועד שהוא מתחיל לנבות ועד שהוא מתחיל לצמוח ועד שהוא מפלס לו דרך לצאת מתוך גוש האפר עד שהוא מבצבץ ויוצא החוצה. ברגע שהוא מבצבץ החוצה, אז כיוון דנבט, נבט, הוא עולה מעלה מעלה, הדרך פתוחה לפניו, לעולם הוא לא יעצור, כך גם תלמיד חכם. כיוון שיצא שמו, הוא הולך וגדל עד אין סוף. ואמר רבה, כשאדם לומד תורה, שהיא נמשלה לאש, היא גורמת לו להתלהבות, אבל היא יכולה גם לגרום לו לכעס. היצור ומרבנן דרתח שהוא כועס, אורייתא הוא דקמרת חלי. צריך לדון אותו לכף זכות, כי התורה שהוא לומד, היא גורמת לו גם לרתיחה. היא גורמת שיהיה לו רוחב לב, לשים לב לפרטים קטנים. הוא יכול לבוא לידי כעס שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא על התורה הקדושה, אלוקות דבריי כאש, כאש נאום השם. התלמיד חכם יודע את המשמעות שאדם לוקח סיגריה ומדליק אותה בשבת. מבחינתו, הוא מבין מה המשמעות. שותה אינו מרגיש, כמו שהגמרא במסכת שבת דף י' מביאה. אבל אדם שהוא חכם, הוא מבין את המשמעות, הוא צריך מאוד חזק לעצור את עצמו, לא לזעוק, כי הוא מבין את המשמעות. הוא לא חי בבועה של כדור הארץ. הוא יודע גם מה למעלה ממך, ומה עתיד להיות. הוא מכיר את המציאות מעבר לאטמוספירה של כדור הארץ. הוא מכיר את המציאות גם שמיים ושמי השמיים, העולמות העליונים. קדוש ברוך הוא, מה שעתיד גם להיות, על כל אלה הביאך אלוקים במשפט, מה זה לעבור על ציוויו המפורש של הקדוש ברוך הוא בתורה, ועוד כהנה וכהנה דברים, שהתלמיד חכם ברגע שהוא מתבונן והוא יודע את המשמעות של מעשים של בני אדם, הוא יותר משים לליבו משאר בני אדם כשהוא רואה מעשים כאלה. כל אחד, כשהוא רואה אחד חלילה נוטל את נשמתו של השני, זה מזעזע אותו. אם הוא יכעס, זה לא תהיה תגובה לא מובנת. כשאדם מבין משמעות של אדם עובר על ציוויו של הקדוש ברוך הוא, שאין מה לעשות. בסופו של דבר, העולם הוא לא הפקר, והוא מבין את המשמעות, מאוד מאוד מזעזע אותו. אז לכן, תלמיד חכם הוא כמו אש, על ידי התורה שהוא לומד, הוא מבין את המשמעות של המעשים. ואמר רב אשי, כל תלמיד חכם שהוא לא משגיח ולא לא, לא, לא עומד על דברים, אלא מוותר על כל דבר. אתה רוצה לאכול נבלות וטרפות, אין בעיה, קח חותמת. אתה רוצה מה שאתה רוצה, הכל בסדר, אתה מבין? זה לא, אין דברים שחייבים ודברים שאסור, אצלו הכל איכשהו, הכל מותרים לך. אחד כזה שאינו קפדן, אינו קשה כברזל, אין ויתורים. אתה לא יכול לתת לילד לקפוץ לכביש, כמה שאתה מאוד אוהב אותו. אדם כזה, שהוא לא עומד על מה שצריך לעמוד, אינו תלמיד חכם, שנאמר על התורה שנמשלה לפטיש של ברזל, שיכול לפוצץ סלע, כפטיש שפוצץ סלע, כך תלמיד חכם שלומד תורה, כשיש בו את התורה שהיא קשה כברזל, אז הוא קשה כברזל. אמר לי רבי אבא לרב אשי, אתון, אתם, מאיפה למדתם שתלמיד חכם צריך להיות קשה כברזל? מהתם מתנית אולה? מפסוק בספר ירמיהו, מהנביא, ענן מהח המתנינן לה. אנחנו לומדים את זה מפסוק מפורש בתורה. תכתיב ארץ אשר אבניה ברזל. כך נאמר על ארץ ישראל. דורשים שהאבניה זה רמז מלשון בוניה. אל תקרא אבניה אלא בוניה. תלמידי חכמים שבונים את העולם על ידי התורה, תלמידי חכמים נקראים בונייך, שבונים את העולם על ידי התורה שלהם. באופן פשוט אפשר לבאר שהרי כל העולם עומד רק בזכות התורה, ואם כן אדם שעוסק בתורה ומקיים את המצוות, הוא בונה את העולם. ועליהם נאמר שהם ברזל, אבני הברזל. אמר אבינה, אפילו אחי, שהטבע שאדם לומד תורה, אז זה גורם לו מאוד מאוד לשים אל ליבו יותר משאר בני אדם, מבאי לילין איש למילף נפשי בניחותה. אמנם כשהתלמיד חכם הוא צור ומרבנן, הוא תלמיד חכם צעיר, עדיין יש לו אולי את הבהרה הפנימית, כשהוא מבין את המשמעות של מעשים שאנשים עושים, והוא כועס. אבל אדם צריך ללמד את עצמו לדבר בניחותה, שנאמר, ועשר כעס מליבך וגומר. אדם צריך את הדרכי נועם, וכמו שרשי כאן מביא, שצור ומרבנן זה תמיד חכם צעיר, אבל כשאדם הוא כבר מבוגר יותר, הוא נקרא ההוא מרבנן. ואז הוא כבר לומד להיות בניחותה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, אמרה מביאה את האמרה שלו, מכיוון שבהמשך, את אותו עניין נדבר גם על עניין הגשמים, שזה הנושא של המסכת שלנו, החלק הראשון במסכת. היו שלושה אנשים שביקשו מהקדוש ברוך הוא בקשה והתפללו, והם לא ביקשו את הבקשה בצורה נכונה. הם שאלו את הבקשה שלהם שלא כהוגן, בנוסח לא נכון. לשניים מתוכם השיבו כהוגן, השיבו להם תשובה טובה, זאת אומרת הם קיבלו ישועה טובה למרות שהבקשה לא הייתה כראוי. לאחד מהם השיבו שלא כהוגן. התשובה שהוא נענו לו מן השמיים כמו שהוא ביקש, אבל לא כהוגן. ואלו הן אליעזר, עבד אברהם אבינו, כשהוא הלך בשליחותו של אברהם אבינו למצוא כלה ליצחק אבינו. ושאול המלך, בן קיש, ויפתח הגלעדי, שהוא היה מנהיג של עם ישראל. אלה הם השלושה. מה הייתה הבקשה שהם ביקשו שלא כהוגן? אליעזר עבד אברהם, הבקשה שלו הייתה, כשהוא היה בדרכו להביא את הכלה ליצחק אבינו, הוא הגיע ואמר לקדוש ברוך הוא, אני מגיע פה, אני נמצא עכשיו פה ליד הבאר של המים. אין כאן עכשיו אף אחד, אבל תכף יבואו לפה בנות אנשי העיר, כדי להשקות את הצון שלהם. הגעתי כאן עם גמלים, מגמלי אברהם אבינו, והם צמאים. אני אבוא אל אחת הנערות וישאל אותה, האם את מוכנה להגמיע לי, לתת לי לשתות מים מקדך? אני רוצה לדעת אם זאת שאשאל אותה יש לה מידת החסד. אם כן, היא תאמר לי, שתה וגם לגמליך אשאב, ניתן גם לגמלים לשתות. אם ככה היא תענה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובזה ידע שעשית חסד עם אדוני אברהם. זאת אומרת, התפילה שלו הייתה, שאם אני ניגש לאחת שבא פה לשאוב מים, ואני מבקש ממנה לשתות, היא תאמר, אני נותן גם לגמלים שלך, היא הקלה של יצחק. זה בקשה שלו כעוגן, איך שאליעזר התפלל לפני הקדוש ברוך הוא. כי יכול שהיא תהיה אפילו חיגרת, בלי רגל, אפילו סומה, שלא יכולה לראות. יכול להיות שהוא לא יבחין במום הזה. ותוספות מוסיפים שאולי יהיה לך רגל של עץ והוא לא ישים לב. והוא יבקש ממנה מים, והיא תאמר לו כך וגם לגמליך יש אב, אבל היא בעלת מום, היא לא מתאימה ליצחק. בכל זאת, למרות שהבקשה לא הייתה כהוגן, השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה, שבאמת הייתה ראויה ליצחק. שאול בן קיש, שאול המלך, תמודד עם מלחמה קשה. הפלישתים נלחמו עם ישראל, היה שם אחד גיבור וענק, גוליית הפלישתי, שהוא בא וחירף וגידף מערכות ישראל, חירף וגידף את הקדוש ברוך הוא, ולא היה אף אחד שיעיז ללכת ללחם נגדו. שאול המלך היה חייב לנצח בקרב, והוא חיפש איזה גיבור שיהיה מוכן לקחת על עצמו ללחם עם גוליית. כדי לשכנע את הגיבורים, שאול המלך הציע חבילת הטבות משתלמת לזה שינצח את גוליית, תכתיב. והיה, האיש אשר יקנו שיקה את גוליית, יאשרנו המלך עושר גדול, הוא יהפוך מהרגע הזה להיות עשיר גדול. ולא רק זה, הוא יהיה חתן של המלך, ואת ביתו ייתן לו. הבקשה הזאת, כששאול המלך אמר אותה, זה היה נשמע כאילו הוא אומר את זה לעם. אבל הגמרא מגלה שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יעזור לו שימצא בן אדם כזה. ואם ימצא בן אדם כזה, הוא באמת ייתן לו עשירות וייתן לו את ביתו. אנחנו לומדים מפה גם הנהגה לחיי היום יום, שאדם נמצא במצב שהוא בצרה, הוא לא יודע איך להתגבר. הדבר הראשון שצריך לעשות זה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ואכן כך היה. הקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו של שאול, ויותר ממה שהוא ביקש, הוא קיבל, כי הבקשה שלו לא הייתה כעוגן. כי יכול שמי שיקה את גוליית יהיה אפילו עבד נוכרי, או אפילו ממזר, שההורים שלו היו נשואים שלא כדין, חיוב קרת, מיתת בית דין. ואדם כזה אסור לו להתחתן עם הבת של שאול המלך, אז איך הוא אמר דבר כזה? בכל זאת, למרות שהשאלה הייתה שלא כהוגן, משמיים ישיבו כהוגן, ונזדמן לו דוד המלך, שהוא הרג את גוליית, ושאול המלך נתן לו את ביתו. שני אלה, הייתה להם זכות. אליעזר הייתה לו זכות של אברהם אבינו, זכותו של יצחק אבינו, נענה כהוגן. שאול המלך, היה לו זכות של עם ישראל, נענה כהוגן. אבל יפתח הגלעדי, היה בתקופה שלא היה מנהיג בעם ישראל. באו זקני ישראל לפתח, אמרו לו, בוא תהיה שר צבא, צא למלחמה, כי המון, העם המון, יצאו להילחם. יפתח הסכים, אבל הוא נדר נדר לקדוש ברוך הוא ואמר, אני חייב את הסיוע והעזרה שאתה תעזור לנו לנצח במלחמה. ואם אתה תצליח את המלחמה שלנו, אז אני אקריב לך קורבן, ככה יבטיח, יפתח לקדוש ברוך הוא. איזה קורבן? אומר יפתח, אני לא הולך לחפש קורבן זול. אני מוכן לקחת כל אחד מהבהמות שיצאו. כשאני חוזר מהמלחמה, כשאני אנצח, הבהמה הראשונה שתצא, הראשון שיצא, לא אמר בהמה, הראשון שיצא לקראתי, אותו אני אקריב, ככה אמר. נכתיב, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי ושובי בשלום מבני המון, זה המשך. והיה להשם והליטי הוא עולה, וגומר. הבקשה היא לא כהוגן, כי אולי בדיוק הכלב שמירה יצא לקראתו. יכול אפילו דבר תמה. אבל הוא ביקש שלא כהוגן, נענה גם שלא כהוגן. השיבו שלא כהוגן, נזדמנה לו ביתו, יצאה לקראתו. הוא היה חייב לפי הנדר, כן, הוא לא היה חייב, כי הנדר הזה ודאי לא חל. אדם לא יכול לנדור על מה שכתוב בתורה, אדם לא יכול לנדור שהוא יקריב את הבת שלו לקורבן. הנדר באמת לא חל, אבל נזדמנה לו ביתו, והוא הלך להקריב אותה. ועכשיו, הנביא ירמיהו מתלונן לעם ישראל. בסדר, נדר שלא כהוגן, השיבו שלא כהוגן, אבל מה הוא לוקח את ביתו להקריב אותה קורבן? והיינו דקה, אמר לי, הוא נביא לישראל, אומר הנביא ירמיהו לעם ישראל, הצרי אין בגלעד, אין בגלעד תרופה, עם רופא אין שם, שיכול להתיר את הנדר. הרי היה את פנחס, שהוא היה נביא והוא היה יכול להתיר את הנדר, אלא שיפתח לא רצה ללכת אליו, ופנחס לא רצה ללכת ליפתח, כל אחד מהשיקולים שלו, ובסוף יפתח הלך וקיים את הנדר. מה זאת אומרת? הלך והקריב את ביתו. כשיש מהראשונים שאומרים שהוא באמת הקריב אותה קורבן, אבל האחרים אומרים לא. הוא הלך והקדיש אותה לעבודת השם. זה הכוונה שהקריב אותה, דיינו שהוא הקדיש אותה לעבודת השם. וכתיב, הקדוש ברוך הוא אומר, שישראל העמידו במות להקריב את הבנים שלהם באש. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה כל הקורבנות המושונים האלה? אשר לא ציוויתי ולא דיברתי, ואפילו לא עלתה ליבי. אני רוצה קורבנות של אדם? מעולם לא ביקשתי ממישהו שיקריב אדם קורבן בשבילי. אולי ביקשתי, אבל לא רציתי. הוא מפרט אחד אחד. אשר לא ציוויתי, זה בנו של משה. משה היה מלך מואב, שנאמר, ויקח את בנו הבכור, שרמלוך תחתיו, ויעלהו להשם לקורבן עולה. ציוויתי אותך? קודם כל לא ציוויתי אותך, אז מה אתה מביא אותו לעולה? ולא דיברתי. זה ביתו של יפתח. לא דיברתי וביקשתי מיפתח שיקריב את הבת שלו קורבן. והיה אחד שכן ביקשתי ממנו, אבל ולא עלתה על ליבי. ביקשתי ממנו שיקריב, אבל לא התכוונתי שיקריב. מי זה היה? זה יצחק אבינו, בן אברהם אבינו, שקדוש ברוך הוא ציווה, תקריב את בנך, תעלהו לי לעולה. אבל זה היה ניסיון, זה לא היה שהקדוש ברוך הוא באמת רצה שיקריבו את יצחק. אמר רבי ברכיה, אף כנסת ישראל שאלה מהקדוש ברוך הוא שלא כהוגן. והקדוש ברוך הוא השיבה כהוגן. שנאמר, כנסת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא, ונדע נרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו. שהקדוש ברוך הוא יבוא כמו גשם, עם כזה שפע. וזה שלא כהוגן, למה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת גשם, שהוא דבר שפעמים מתבקש, בימות הגשמים הוא מתבקש, ובימות החמה אינו מתבקש, פעמים אינו מתבקש, אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם, שנאמר, אהיה כטל לישראל, אני אשפיע כמו טל שמתבקש תמיד, גם בימות החמה. אולי יש כאן רמז, שכש יהודי בא ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מאוד צריך אותך. אני צריך אותך בבית הכנסת, אני צריך אותך בשיעור תורה, אני צריך אותך בחגים, בקיום המצוות, אבל, אתה יודע, לפעמים אני רוצה ככה, תניח לי, אני רוצה להתעסק עם עניינים לא תמיד שמוצאים חן בעיניך. יש את הזמנים שניתן לך, יש את הזמנים שאז אני רוצה להיות בלי, חלילה בלי הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. לא. זה לא טוב בשבילכם, זה דבר שהוא לא כהוגן. אדם צריך לחיות עם הקדוש ברוך הוא, גם בזמן קיום המצוות, וגם בעניינים הפשוטים שאדם עושה בחיי היום יום. לדעת להכניס חיות גם בעניינים הפשוטים. גם כשאדם יוצא לעבודה, יוצא לעבודה עם הקדוש ברוך הוא, יתפלל לקדוש ברוך הוא כל הזמן, יזכור מהקדוש ברוך הוא כי אני נותן לך חיל, יישא וייתן באמונה, כל דבר שהוא עושה, יחשוב מה רצון השם, וכל העניינים הפשוטים שהוא עושה, גם הם יהפכו להיות עבודת השם, ויקבל על זה שכר גדול. ועוד שאלה כנסת ישראל שלא כהוגן, כשאמרה לפניו, פני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שהאהבה בינינו תהיה רצופה בלי הפסק. לכן סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת דבר שפעמים נראה, שאדם לא לבוש, אז ליבו וזרועותיו גלויות. ופעמים אינו נראה כשהוא לבוש, אבל אני, התשובה שלי תהיה כהוגן. אעשה לך דבר שנראה לעולם בעין, גם כשאדם לבוש, שנאמר, אין על כפיים חכותיך, כף היד. שם הקדוש ברוך הוא חקק את עם ישראל, שזה דבר הנראה לעולם. במשנה למדנו, אין שואלין את הגשמים, אלא סמוך לגשמים. מה זה שואלים את הגשמים? את הסוד אנחנו יודעים, שזה לבקש ותן תלומתה לברכה. אבל בהתחלה סברו, בני בית המדרש היו סבורים, ששואלים את הגשמים, זה לא רק ותן תלומתה לברכה, אלא גם משיב הרוח ומוריד הגשם. שאלה של ותן תלומתר והזכרה של מוריד הגשם, בהתחלה היו סבורים לומר, חד המילתאי, שזה דבר אחד. וכשהמשנה אומרת שאין שואלים את הגשמים, אלא סמוך לגשמים, מן תנה? שואלת הגמרא, מי התנה שסובר את החלק הזה במשנה? אז לפי הלשון הראשון, יש בזה מחלוקת. אמר רבה, רבי יהושע היא, שזה דעתו של רבי יהושע, דאמר, מתי מתחילים לומר מוריד הגשם? משעת הנחתו של הלולב בשמיני עצרת. שמיני עצרת זה זמן שסמוך לימות הגשמים. אמר לאביי, לפי רבי יהושע ודאי, אבל אני חולק, אני סובר אפילו תימא רבי אליעזר, שלפי דעתו מתחילים להזכיר מוריד הגשם ביום טוב ראשון של סוכות. אבל מה שמשנה כותבת, אין שואלים את הגשמים, אלא סמוך לגשמים, היא לא מדברת על מוריד הגשם, אלא היא מדברת על ותן תלומתר לברכה, שאלה לחוד. שאלת הגשמים ותן תלומתר לברכה זה סמוך לגשם. וזה מה שהמשנה אומרת, אין שואלים את הגשמים, אלא סמוך לגשמים. ומה שרבי אליעזר אומר, שמוריד הגשם אומרים כבר ביום ראשון של חג סוכות, שזה לא סמוך לגשמים, זה לעניין ההזכרה. שאומרים מוריד הגשם, וזה לחוד, זה אומרים אפילו לפני, לא רק סמוך לגשמים. לשון שני, ויקדה אמרי, שאין ויכוח בין אביי לבין רבה, אלא לימה, בהתחלה הגמרא הייתה סבורה לומר, שמה שהמשנה אומרת, אין שואלים את הגשמים, אלא סמוך לימות הגשמים, היו סבורים לומר שגם להזכיר את הגשמים לפי זה, לא יזכירו אלא סמוך לגשמים, אז אם כן זה רק לפי דעתו של רבי יהושע, שאומרים מוריד הגשם, בשמיני עצרת, סמוך לגשמים. דאמר משעת הנחתו של הלולב, שמניחים אותו ביום שביעי של חג סוכות, אז מיום שמיני עצרת כבר התחילו לשבח מוריד הגשם. אמר רבה, אפילו תאמר רבי אליעזר, אפשר לבאר את ההלכה הזאת במשנה, שאין עליה ויכוח. גם רבי אליעזר מודה שאין שואלים את הגשמים אלא סמוך לגשמים. שאלה לחוד. הזמן שמתחילים לומר ותן תלומתר לברכה זה באמת סמוך לגשמים. והוויכוח שלי, אומר רבי אליעזר עם רבי יהושע, שלפי דעתי מתחילים להזכיר מוריד הגשם ביום טוב ראשון של סוכות, ולפי רבי יהושע ביום שמיני עצרת, זה לעניין ההזכרה, זה לעניין מוריד הגשם, וזה לחוד. אין קשר בין הדברים. ומה שמשנה אומרת, אין שואלים את הגשמים, אלא סמוך לגשמים, גם אני מסכים עם זה. ותן תלמתה לברכה, מבקשים רק סמוך לגשמים. במשנה למדנו את הדעה השלישית, מתי מתחילים מוריד הגשם, לדעתו של רבי יהודה. הוא אומר שמתחילים לומר מוריד הגשם בשמיני עצרת, אבל רק בתפילת מוסף. ולכן, שליח הציבור העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג, של שמיני עצרת, השליח ציבור של מוסף האחרון כבר מזכיר מוריד הגשם. השליח ציבור של שחרית הראשון הוא עדיין אינו מזכיר מוריד הגשם. מכאן אנחנו עוברים לסוף זמן הזכרת ושאלת הגשמים. עד מתי? אמר רבי יהודה בהמשך דבריו במשנה, עד יום טוב ראשון של פסח, בסוף הקיץ. בתפילת מוסף של יום טוב ראשון של פסח, מסיימים לומר מוריד הגשם. אז כבר לא אומרים מוריד הגשם. לכן, שליח ציבור העובר לפני התיבה, ביום טוב ראשון של פסח, השליח ציבור הראשון שמתפלל תפילת שחרית עדיין מזכיר מוריד הגשם. השליח ציבור האחרון שמתפלל למוסף כבר אינו מזכיר מוריד הגשם. לפי רבי יהודה, הזכרת הגשמים מיד יום טוב ראשון של פסח. שואלת הגמרא אורי מינהו, מהמשנה בדף ה', יש סתירה מפורשת על דבריו של רבי יהודה. שם כתוב, עד מתי שואלים את הגשמים, שהגמרא מבינה עכשיו ששואלים את הגשמים שזה ותן תלו מטר לברכה, זה אותו זמן שמזכירים את הגשמים של מוריד הגשם, שעל זה אמר רבי יהודה את דבריו שזה עד תפילת מוסף של יום טוב ראשון של פסח, וכאן הוא אומר עד מתי, רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, שבאמת חול המועד פסח עדיין אומרים ותן תלו מטר לברכה. אז במשנה כתוב, שמזכירים מוריד הגשם עד יום טוב ראשון של פסח. ובמשנה הבאה כתוב שאומרים ותן תלו מטר לברכה עד אחרי פסח. אז זה סותר? אז תכף רב חסדא ינסה לתרץ שזה לא סותר. המשנה הקודמת דיברה על מוריד הגשם, שזה באמת עד יום טוב ראשון של פסח. והמשנה הבאה מדברת על ותן תלו מטר לברכה, שזה עד אחרי פסח. רבי מאיר אומר, עד מתי שואלים את הגשמים עד שיעבור חודש ניסן? אבל על כל פנים רבי יהודה דבריו לכאורה סותרים. אמר רב חסדא לא, לא קשיא. כאן מה שהמשנה הבאה אומרת, שמזכירים, מבקשים ותן תלו מטר לברכה עד אחרי פסח, זה לשאול ותן תלו מטר לברכה. וכאן המשנה הקודמת, שאומרת שלפי רבי יהודה אומרים מוריד הגשם רק עד יום טוב ראשון של פסח, זה להזכיר משיב אורך מוריד הגשם. ויש הבדל, משאל לשאול ותן תלו מטר לברכה, שאיל ואזיל, הוא שואל והולך עד אחרי פסח. להזכיר מוריד הגשם כבר ביום טוב הראשון פסיק. ככה מנסה רב חסדא לתרץ. אמר אולה, החילוק הזה שאתה מחלק, הדר רב חסדא, קשיא, קשה מאוד לקבל אותו. כמו שקשה חומץ לשיניים, וכמו שקשה אשן לעיניים. למה? אתה רוצה לומר, שימשיכו לומר ותן תלו מטר לברכה, כשהפסיקו כבר לומר מוריד הגשם? יש לי קל וחומר. הרי, לפני שמתחילים לומר ותן תלו מטר לברכה, כבר מתחילים לומר מוריד הגשם. ומה במקום שעדיין אינו שואל, עדיין אינו אומר ותן תלו מטר לברכה, כבר מזכיר מוריד הגשם. איזה יום זה? יום שמיני עצרת של חג הסוכות. שבתפילה אין לנו בכלל ברכת ברך עלינו, זו תפילה של יום טוב. אז מה אנחנו אומרים? משיב הרוח מוריד הגשם, אבל ותן תלו מטר לברכה אנחנו עדיין לא אומרים. אנחנו עדיין לא מבקשים על הגשמים, אבל לשבח על הגשמים אנחנו כן משבחים. זאת אומרת, גם כשאני לא מבקש על הגשם, לשבח אני יכול לשבח. משבח את הקדוש ברוך הוא שנותן גשם מתי שצריך גשם. אבל לבקש, אני לא אבקש מתי שאני עדיין לא רוצה גשם. לכן בשמיני עצרת אני עדיין לא מבקש, אני רק משבח. אז במקום ששואל, בפסח כשמסיימים את אמירת הזכרת ושאלת הגשמים, מה אתה רוצה לומר? שהוא עדיין יבקש ותן תלו מטר לברכה, כי אנחנו רוצים גשמים, אז אינו דין שיהיה מזכיר מוריד הגשם? הרי לומר מוריד הגשם הרבה יותר קל, גם כשאתה לא ממש חייב גשם, אז אם אתה מבקש ותן תלו מטר לברכה, זאת אומרת שאתה חייב עכשיו גשם. אז מה אכפת לך להגיד גם מוריד הגשם? לשבח את הקדוש ברוך הוא. אלא מתרץ את הגמרא תירוץ שהוא זה שנשאר בסוף במסקנה, שבאמת יש שתי דעות בדעתו של רבי יהודה, שני תלמידים שלו שנחלקו מה הייתה דעתו. אמר, אולה תרי תנאי אליבא דרבי יהודה. כן? באמת המשנה שאומרת שלפי רבי יהודה מסיימים לומר, מוריד הגשם, משיב רוח מוריד הגשם, ביום טוב ראשון של פסח, היא תסבור גם שאז מסיימים לומר ותן תלמתה לברכה. אז כבר לא, מאז ועלה לפה לא יגידו ותן תלמתה לברכה. והמשנה הבאה שאומרת, שאומרים עדיין ותן תלמתה לברכה כל ימי חול המועד של פסח, לפי זה גם יאמרו משיב רוח מוריד הגשם בכל ימי חול המועד פסח. ובאמת יש שתי דעות בדעתו של רבי יהודה. רב יוסף מנסה לתרץ תירוץ אחר, הוא אמר, מה יד שיעבור הפסח, זה באמת הכוונה למוסף של יום טוב ראשון, כמו שאמר רבי יהודה במשנה הקודמת. אז איך אתה מכניס את זה למילים? עד שיעבור מלפני התיבה, אותו שליח ציבור שהתפלל תפילת שחרית, שהוא היה הראשון היורד לתיבה, ביום טוב ראשון של פסח. זאת אומרת שזה אותו זמן. כמו שרבי יהודה במשנה הראשונה אמר, שממשיכים לומר מוריד הגשם עד תפילת מוסף של יום טוב ראשון של פסח, שמאז והלאה מפסיקים, ככה גם, ותן תלומתה לברכה. עד תפילת מוסף של יום טוב ראשון של פסח, ממשיכים לומר ותן תלומתה לברכה, ומי תפילת מוסף מפסיקים לומר ותן תלום אתר לברכה. כך אומר רב יוסף. מתי, איפה אתה הולך לומר ותן תלום אתר לברכה בתפילת מוסף, תגיד לי? איפה בסידור רשום לך איזשהו מקום לומר ותן תלום אתר לברכה? אמר לי אביי, וכי ברכת שאלה ביום טוב מעיקה? אין ברכת השנים ביום טוב. אמר לי, אתה צודק, אבל עדיין אפשר לבקש. אין, שואל מה המתורגמן. רש"י מבאר שהייתה דרשה ביום טוב פסח, ביום טוב ראשון, והדרשן, היה לו מתורגמן שמשמיע את הדרשה לרבים, לפעמים גם היה מתרגם את הלשון, ללשון שכולם מבינים, ולפעמים, כשהיו צריכים איזושהי בקשה לציבור, אז המתורגמן היה אומר את התפילה הזאת. ואז באמצע הדרשה, המתורגמן יברך ברכת השנים וכבר יתחיל לומר, מתפילת מוסף, הוא יפסיק לומר ותן תלומתה לברכה, אבל עד תפילת מוסף, לפני תפילת מוסף, הוא עדיין יברך ותן תלומתה לברכה. שואלת הגמרא, וכי המתורגמן שואל דבר שכבר אינו צריך לציבור? למה שהמתורגמן יעמוד באמצע הדרשה ויברך ברך עלינו ותן תלמתה לברכה אם הציבור כבר לא צריכים גשם ביום טוב ראשון של פסח? מי אמר שהם כבר לא צריכים גשם ביום טוב ראשון של פסח? אדרבה, אתה רואה שהם אומרים מוריד הגשם בתפילת ערבית, בתפילת שחרית, רק מתפילת מוסף כבר לא אומרים מוריד הגשם. אלא מבאר הרשש פילי פלאים. בתלמוד הירושלמי, כאן בתחילת מסכת תענית, מסביר הסבר נפלא, ואנחנו נסביר את ההסבר שלו לפי דעת הר"ן. איך שהר"ן במסכת שלנו, מסכת תענית, בדף ב' בדפי עריף, מי שמכיר את המושגים האלה, בכל אופן הר"ן מביא, את ההסבר בדברי התלמוד ירושלמי. נסביר ישר כמו שהר"ן מסביר את דברי התלמוד הירושלמי. הוא אומר ככה, אומרים בתלמוד הירושלמי את הדברים הבאים, בדעתו של רבי יהודה. הרי רבי יהודה סובר שמתי מתחילים, מתי מסיימים לומר מוריד הגשם בפסח? בתפילת מוסף של יום טוב ראשון. למה רק בתפילת מוסף? כבר בתפילת ערבית בליל יום טוב ראשון, תפסיק כבר לומר מוריד הגשם. אומר התלמוד הירושלמי, התשובה היא שאתה אמור להיות צודק. כי באמת, ביום טוב ראשון של פסח אנחנו כבר לא צריכים גשם יותר. לא צריכים יותר גשם. אז למה בכל זאת אומרים מוריד הגשם? כי יש אנשים שלא באים לבית הכנסת, לא לגלות את הסוד הזה, כן? לא מהאנשים שאנחנו מכירים, כן? או פעם היו אנשים, האנשים של פעם. לא היו באים לבית הכנסת בתפילת ערבית. אז אם כן, הם לא ידעו שהתחילו לומר מוריד הגשם, אז הם יאמרו עדיין מוריד הטל, ואז הם ישנו, הם לא ידעו שהפסיקו לומר מוריד הגשם. והם עדיין ימשיכו לומר מוריד הגשם. והם ישנו מהמטבע שטבעו חכמים לומר בתפילה. לכן לא מתחילים בתפילת ערבית. דיינו, לא מפסיקים בתפילת ערבית לומר מוריד הגשם. אם ככה, תפסיק בתפילת שחרית, אז כבר כולם באים. התשובה היא, נכון, ששחרית כבר כולם באים, אבל יכול להיות שאם מישהו יראה בתפילת שחרית, הוא לא היה אתמול בערבית, בשחרית הוא רואה שאומרים מוריד הגשם, שהפסיקו לומר מוריד הגשם, הוא יהיה סבור שכבר מאתמול הפסיקו לומר מוריד הגשם, רק הוא לא היה, אז הוא לא מעודכן. אז השנה הוא באמת אמר מוריד הגשם בערבית, אבל שנה הבאה, אם הוא לא יהיה בבית הכנסת, הוא יפסיק לומר בערבית מוריד הגשם. למה? כי הוא ראה בבית הכנסת שבשחרית כבר לא אמרו מוריד הגשם, והוא יטעה לסבור שכבר מערבית לא אמרו, רק הוא לא שמע כי הוא לא היה. לכן גם בשחרית לא אומרים, לא מפסיקים, ועדיין אומרים מוריד הגשם. מתי מפסיקים? במוסף, שאז הבן אדם שהגיע בבוקר לתפילה, הוא רואה שבשחרית עדיין אמרו מוריד הגשם, ובמוסף כבר הפסיקו. אז הוא יבין שממוסף מפסיקים לומר מוריד הגשם. ואז כולם אמרו את אותו דבר. שנה הבאה בבית, הוא עדיין בליל, יום טוב ראשון, הוא עדיין יאמר מוריד הגשם, בשחרית הוא עדיין יאמר מוריד הגשם, ורק במוסף יפסיקו לומר מוריד הגשם. אם כן, אומר הרשש, מה אתה רואה מפה? שביום טוב ראשון של פסח, זה כבר זמן שהציבור לא צריכים גשם. אז למה שהמתורגמן יברך ותן תלמתה לברכה? זה הרי דבר שהציבור לא צריכים אותו. אלא מחברת ברור ומחובר שהתירוץ הזה נופל. אלא איזה תירוץ נשאר? כדאולה. אי אפשר לתרץ את מה שרב יוסף רצה לתרץ, שבתן תלמתה לברכה אומרים גם בימי חול המועד פסח עד שיעבור פסח ומוריד הגשם אומרים רק עד יום טוב ראשון של פסח בתפילת מוסף. אלא מה התירוץ? שבאמת יש ויכוח בין תנאים מה דעתו של רבי יהודה. במשנה הראשונה שבה פתחנו את המסכת הובאו דברי תנא אחד בדעת רבי יהודה ששואלים ומזכירים את הגשמים עד יום טוב ראשון של פסח. ובמשנה הבאה בדף A מובאים דברי תנא אחר בדעתו של רבי יהודה, שהוא סובר שבימי פסח עדיין מזכירים מוריד הגשם ועדיין שואלים ותן תלמתה לברכה. רבא גם הוא ניסה לתרץ תירוץ. אמר, מה יד שיעבור הפסח? מה פירוש פסח? זה לא חג הפסח. מה אתה חושב, שאומרים עדיין ותן תלמתה לברכה בימי חול המועד פסח? מה פתאום? אלא עד מתי אומרים אתן את הלמתה לברכה? עד שיעבור הפסח. מה הכוונה? עד שיעבור זמן שחיטת קורבן הפסח. ערב פסח מקריבים קורבן פסח ביהודלת בניסן. ואחרי שמסיימים את זמן הקרבת קורבן הפסח, אז מפסיקים לומר ואתן את הלמתה לברכה. מתי זה? הרי זמן הקרבת קורבן פסח, זה ערב פסח. זאת אומרת, תפילת שחרית עוד יאמרו ותן תלמתה לברכה. בתפילת מנחה כבר לא יאמרו ותן תלמתה לברכה. וזה עוד בערב יום טוב. ערב יום טוב של פסח. זאת אומרת, אומר רבא, מנסה לתרץ ככה. מה שאמר רבי יהודה במשנה, שמוריד הגשם, מפסיקים לומר בתפילת מוסף של יום טוב ראשון, לא סותר את מה שהוא אמר, שבתן תלמתה לברכה, מפסיקים לומר אחרי הפסח. כי זה הכוונה אחרי זמן שחיטת קורבן פסח, דהיינו, אחרי תפילת שחרית של, יום, של ערב יום טוב, דהיינו, במנחה של ערב יום טוב כבר לא אומרים בתן תלמתה לברכה, עדיין אומרים מוריד הגשם, מתי מפסיקים לומר מוריד הגשם? מחר בצהריים בתפילת מוסף של יום טוב ראשון. ויש בזה גם סברה שימשיכו לומר מוריד הגשם כשכבר סיימו לומר ותן תלמתה לברכה. וכתחילתו, כן סופו, כמו שאתה רואה, מתי שמתחילים לומר ותן תלמתה לברכה ומוריד הגשם? בחג הסוכות, בשמיני עצרת. כן סופו, מה תחילתו בחג סוכות? הוא מזכיר כבר מוריד הגשם בתפילת מוסף של שמיני עצרת, אף על פי שעדיין אינו שואל, עדיין הוא לא מבקש ותן תלמתה לברכה, כי אין ברכת השנים ביום טוב. אף סופו, אותו דבר גם בפסח, כשמסיימים לומר מוריד הגשם ותן תלמתה לברכה. אפילו שהוא כבר סיים לומר ותן תלמתה לברכה בתפילת מנחה של ערב פסח, הוא עדיין מזכיר מוריד הגשם, אף על פי שאינו שואל. אמר לי אביי, דחה את התירוץ הזה גם של רבא, ביש למה תחילתו מזכיר, אתה יודע למה אומרים מוריד הגשם בחג בשמיני עצרת, למרות שעדיין לא אומרים ותן תלמתה לברכה? לפני שאתה מבקש, אז תיתן דברי ריצוי ושבח. מזכיר, אזכרה נמי ריצוי שאלה היא. דרך של אדם שבא לבקש בקשה, הוא לא ישר יבוא למלך ויאמר לו, תן לי בקשה כסף. לא. קודם כל בא אליו ואומר, תשמע, אתה מלך חנון ורב חסד, אתה עוזר לאנשים שמתאמצים ולא מצליחים, עבדתי קשה, אבל לא הצלחתי וחסר לי עכשיו כך וכך, אני מבקש ממך, תיתן תקציב. קודם כל מרצים, דברי שבח וריצוי, ורק אחר כך מבקשים. כן, גם אנחנו כשאנחנו רוצים גשם, לא ישר ותן תל ומטר לברכה. לא עובד ככה. קודם כל, אתה מחלקל חיים, משיב הרוח ומוריד הגשם, משבחים את הקדוש ברוך הוא, שמיני עצרת, צאי, שמיני עצרת, לפי איך שהגמרא כרגע אומרת, כמובן שלהלכה זה לא ככה, יאמרו ותן תל ומטר לברכה, ואז יבקשו. אלא סופו, בפסח, קיבלת כבר את מה שאתה מבקש. ביקשת גשם, קיבלת כל החורף גשם. אתה כבר לא צריך גשם. אז הפסקת לבקש. למה להמשיך לשבח על הגשמים? מהי ריצוי שאלה איקה? מתאים מאוד להודות, זה כן. מתאים אולי לתקן איזושהי ברכת הודעה לקדוש ברוך הוא, מודים אנחנו לך, על הגשמים שנתת לנו במהלך החורף. אבל לא שייך דברי שבח וריצוי. שבח וריצוי מתאים לפני, לא מתאים אחרי. לכן, גם התירוץ הזה של רבא נדחה. אלא מחברת, ברור שהתירוץ הוא כדאולה. באמת יש ויכוח בדעתו של רבי יהודה. עד מתי מזכירים ושואלים את הגשמים? האם עד יום טוב ראשון של פסח, או עד אחרי פסח? אמר רבי יסי, את הדברים הוא אמר בשם רבי יוחנן. ההלכה למעשה, אנחנו פוסקים כמו דעתו של רבי יהודה, שזמן תחילת אמירת מוריד הגשם, זה בתפילת מוסף של שמיני עצרת. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על תחילת, זמן תחילת הזכרת מוריד הגשם. עד עכשיו דיברנו על הסיום, עד מתי אומרים מוריד הגשם? בפסח. עכשיו חוזרים להתחלה. ממתי מתחילים לומר מוריד הגשם? ההלכה כמו רבי יהודה, מתפילת מוסף של שמיני עצרת. אמר לי רבי זירא לרבי יסי, ומי אמר רבי יוחנן? אחי, אתה אומר את הדברים בשם רבי יוחנן, שהלכה כרבי יהודה, שממוסף של שמיני עצרת כבר מתחילים לומר מוריד הגשם? והתנן הרי המשנה אומרת, בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. מתחילים לומר ותן תל ומטר לברכה בג' חשוון. רבן גמליאל אומר, כמו שגם נפסק להלכה בארץ ישראל, בשבעה בו, בליל ז' במרחשוון. ואמר רבי אלעזר הלכה כרבן גמליאל. ככה אמר רבי אלעזר. שהלכה כרבן גמליאל. אז איך אומר רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה? אז קודם כל הגמרא מיד שואלת, אמר לי גברא גברא קרמית, זה בכלל לא מובן השאלה. רבי יוחנן אומר הלכה כרבי יהודה, ורבי אלעזר אומר הלכה כרבן גמליאל. מה? רב אלעזר אמר הלכה כרבן גמליאל, מה בכלל הסתירה פה? כל אחד אומר מה שהוא סובר, את הסברה שלו. הכי הרבה, אתה יכול להגיד שיש ביניהם ויכוח. אבל בכלל, האמת היא שזה לא סתירה, כי אפשר לומר שרבי יוחנן ורב אלעזר בכלל לא חולקים. כשרבי יוחנן אומר הלכה כרבי יהודה, רבי יהודה מדבר על מוריד הגשם, על הזכרה, שמתחילים ממוסף של שמיני עצרת. רב אלעזר אומר הלכה כרבן גמליאל לעניין בקשה של ותן תלמתה לברכה, שמתחילים בזין במר חשבן. כמו שבאמת אנחנו פוסקים להלכה ככה. מצד אחד אנחנו באמת פוסקים לעניין הזכרה כמו דעתו של רבי יהודה, שמתחילים לומר מוריד הגשם בתפילת מוסף של יום טוב ראשון של, בתפילת מוסף של שמיני עצרת, ומתי מתחילים לומר ותן תלמתה לברכה? בליל זין מר חשבן, אז מתחילים בארץ ישראל לומר ותן תלמתה לברכה. תרץ את הגמרא, היא בעייתא מה? תירוץ נוסף, חוץ מזה שבעצם זה לא קושייה בגלל ש... באמת רבי יוחנן יכול לפסוק כמו רבי יהודה ורבי אלעזר, יכול לפסוק כמו רבן גמליאל, גם אם הם חולקים רבי יהודה ורבן גמליאל. אבל האמת היא שבכלל לא חייב להיות שהם חולקים. לא קשיה. כאן, מה שרבי אלעזר אמר אחר כך רבן גמליאל, זה לשאול, ותן תלו מתן ברכה, זה מזין מר חשבן. כאן, שרבי יוחנן אומר אחר כך רבי יהודה, זה להזכיר מתי הם מתחילים לומר מוריד הגשם. זה מתפילת מוסף של שמיני עצרת. וכך באמת אנחנו פוסקים. הגמרא ממשיכה, המסקנה של הגמרא זה באמת לא כמו שאנחנו פוסקים, אבל בכל זאת אנחנו פוסקים ככה, והראשונים מבארים גם את הסיבה, לא ניכנס לזה. שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, במקום ששואל, מזכיר. מה אתה מבין? שלפי רבי יוחנן, אם אומרים ותן תלמתה לברכה, אומרים הוריד הגשם. אז ממתי אומרים מוריד הגשם? הוא אומר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה ממוסף של שמיני עצרת. ורב אלעזר אומר הלכה כרבן גמליאל מזין מר חשבן. עונה הגמרא, הדברים של רבי יוחנן נאמרו להפסקה, על זה התמר. עד מתי אומרים ותן תלמתה לברכה ומוריד הגשם? עד פסח. באותו זמן שמסיימים להזכיר מוריד הגשם, מפסיקים גם לומר ותן תלמתה לברכה. באמת ככה אנחנו נוהגים. אבל ההתחלה, יכול להיות שמתחילים לומר מוריד הגשם בזמן אחד, ורק אחר כך התחילו לומר ותן תלמתה לברכה. אני שואלת הגמרא, זה נכון, באמת ככה אנחנו עושים להלכה, אבל רבי יוחנן לא סובר ככה. ואמר רבי יוחנן, התחיל להזכיר, מוריד הגשם, מתחיל לשאול ותן תלמתה לברכה, באותו יום, באותו זמן. פסק מלשאול ותן תלמתה לברכה, פסק מלהזכיר, מוריד הגשם. אז לפי רבי יוחנן בוודאי, חייב להיות שבאותו זמן שומרים מוריד, מתחילים לומר מוריד הגשם, מתחילים לומר ותן תלמתה. אלא לא קשיא. מה שרבן גמליאל אומר שמתחילים להזכיר ולשאול, לפי איך שרבי יוחנן סובר ששאלה והזכרה זה באותו זמן מתחילים, בזין חשבן, לן לבני בבל, שבקושי קצרנו עכשיו את התבואה בתשרי. יש לנו תבואה ופירות בשדות עדיין. אם ירדו לנו גשמים ככה ושמיני עצרת, הכל ירכיב. אז לכן אנחנו מזכירים ומבקשים בזין מר חשבן. שעד אז אנחנו מספיקים כבר לאסוף את התבואה והפירות מהשדות. מה שרבי יהודה פסק, להזכיר ולשאול, מה שרבי יוחנן פוסק מרבי יהודה, שמזכירים ושואלים מי שמיני עצרת על הגשם, זה לאו לבני ארץ ישראל, שהם חג סוכות אצלם נקרא חג האסיף. גם אצלנו, אבל אצלם זה באמת חג האסיף. אצלנו הכוונה לבני בבל. אצלם זה, בארץ ישראל זה באמת חג האסיף, כי אז כבר אוספים את כל הפירות והתבואה מהשדות בתשרי, אז הם כבר אספו את התבואה והפירות, הם יכולים שירדו להם גשמים בשמיני עצרת. שואלת הגמרא, הם אספו באמת את התבואה והפירות, אבל זה עדיין לא אומר שיכול לרדת להם גשם ככה מיד אחרי סוכות, מה פתאום? מה ישנה לדידן? מה בני בבל שונים שהם מאחרים את זמן בקשת ותן תלמתה לברכה לפי איך שאנחנו כרגע אומרים, לזין מר חשבן? דאיתלן פירה בדברה, כי יש לנו תבואה ופירות בשדה כל חודש תשרי, והם כבר קצרו את השדה, אלה בארץ ישראל, קצרו את השדה בניסן, עליהם כל הקיץ לייבש את התבואה, וכבר בסוכות הם כבר אוספים את התבואה. נכון, באמת תבואה ופירות אין להם בשדה, אבל לדידו נמי, גם לבני ארץ ישראל יש סיבה טובה למה להתחיל לבקש על הגשם מאוחר יותר. כי יתלו עולי רגלים. יש עולי רגלים שחוזרים הביתה מהחג. מה אתה רוצה שיתפוס אותם הגשם? בסדרך הביתה? עונה הגמרא, כי כאמר רבי יוחנן שלחה כרבי יהודה, שמתחילים לבקש על הגשם בשמיני עצרת, בזמן שאין בית המקדש קיים. ופסקו עולי רגלים לעלות לירושלים, ופסקו מלרדת מירושלים. ואז אפשר כבר לבקש על הגשם בשמיני עצרת. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שהגעת להבדל בין זמן בית המקדש לזמן שאין בית מקדש, אז אפשר לתרץ עוד תירוץ בסתירה. אבה לדידהו, האמת היא שגם מה שרבי יוחנן פסק, שמתחילים בשמיני עצרת, וגם מה שרב אלעזר פסק, שמתחילים בזין במר חשבן, שניהם נאמר לבני ארץ ישראל, ולא קשיא. זה לא סותר. כאן, מה שרב אלעזר פסק כרבן גמליאל, שמזין מר חשבן מתחילים, זה בזמן שבית המקדש קיים, עולי רגלים חוזרים לבתיהם, עד זין במר חשבן. אתה לא יכול שירד להם גשם בדרך. וכאן, מה שנפסק, רבי יוחנן פוסק כמו רבי יהודה, שבשמיני עצרת כבר מתחילים עם הגשמים, בזמן שאין בית המקדש קיים, ואז בני ארץ ישראל יכולים כבר לקבל את הברכה של הגשמים בשמיני עצרת. לכן הם מזכירים כבר משמיני עצרת, ותן אותנו משיב הרוח מוריד הגשם, ומיד אחר כך, לפי איך שהגמרא כרגע אומרת, אומרים ותן טל ומטר לברכה, מיד מוצאי שמיני עצרת. כמובן שאנחנו להלכה, כמו שכבר אמרנו קודם, פוסקים שאומנם אזכרה של מוריד הגשם, מזכירים משמיני עצרת במוסף, אבל לבקש ותן טל ומטר לברכה, מבקשים רק מזין במר חשבן, בבני ארץ ישראל. עכשיו נעבור לבני חוץ לארץ. וענן דאיתלן תרי יומי, אנחנו בני בבל או כל בני חוץ לארץ שנוהגים יומיים חג, מספק. הרי הם לא יודעים, אז זה התחיל מזה שאז הם לא ידעו מתי ראש חודש. כי ראש חודש לא היה נקבע כמו היום לפי לוח שנה. אלא בזמן שהיה סנהדרין, יכלו לקיים את המצווה לקדש את ראש חודש לפי ראייה של עדים שראו את מולד הלבנה. שראו שהלבנה התחדשה, אחרי שהיא נעלמה מסוף החודש הקודם, היא התחדשה שוב, אז באים להעיד בבית הדין, ולפי הזמן שראו את מולד הלבנה, מקדשים ראש חודש. אלה שנמצאים ליד הסנהדרין, יודעים מתי קידשו. אלה שנמצאים רחוק, לא יודעים. לכן הם לא יודעים האם ראש חודש היה אחרי 29 ימים בחודש אלול, או אחרי 30 יום בחודש אלול. לכן הם עושים את הימים טובים יומיים. אז גם שמיני עצרת הם עושים יומיים. נוהגים לומר שהיום הראשון זה שמיני עצרת, והיום השני זה שמחת תורה. אז איך יעבדינן? מתי נתחיל להזכיר בחוץ לארץ מוריד הגשם? אמר רב, מתחילים במוספים של היום הראשון של שמיני עצרת. כי זה ספק, אולי זה באמת שמיני עצרת. הוא רוצה לומר שפוסק במנחה, באותו יום בתפילת מנחה הוא כבר פוסק מלומר מוריד הגשם, חוזר לומר מה שאומרים היום מוריד הטל, ואחרי זה בתפילת ערבית ושחרית הוא גם כן אומר מוריד הטל, וחוזר במוספים, ביום השני מה שנקרא שמחת תורה. זאת אומרת, במילים פשוטות, לפי דעתו של רב, מכיוון שזה ספק מתי זה שמיני עצרת, אז לכן אומרים רק במוסף. במוסף ביום הראשון ובמוסף ביום השני. במוסף של יום השני כבר ממשיכים הלאה, גם במנחה וכולי. אבל כל התפילות האחרות יאמרו רק מוריד הטל. אמר לו שמואל, לחכמים שאמרו את דעתו של רב, פוקו ואמרו לי לאבא, תצאו ותאמרו לאבא, הכוונה לרב, ככה הוא כינה אותו בכינוי של כבוד. אחר שעשיתו קודש, אחרי שיום ראשון, משני הימים טובים של גלויות של שמיני עצרת, קידשת אותו וקבעת שהוא שמיני עצרת, והראיה שהתחלת לומר מוריד הגשם בתפילת מוסף שלו. תעשהו יום חול ותגיד שאולי עכשיו זה לא שמיני עצרת, ולכן נצטרך עדיין לומר מוריד הטל. אלא הוא חולק, אמר שמואל, מתחיל במוספים של יום ראשון של שמיני עצרת, ובמנחה הוא ממשיך לומר, בגלל שזה עדיין אותו יום, אומר עדיין מוריד הגשם, אבל אחרי שהסתיים היום הראשון, כשמגיע היום השני, מה שנקרא שמחת תורה, אז בתפילת ערבית ושחרית הוא עדיין, הוא חוזר לומר מוריד הטל, כי אולי היום השני זה שמיני עצרת האמיתי. פוסק ערבית ושחרית מלומר מוריד הגשם, וחוזר ומתחיל במוספים של יום השני של שמיני עצרת, מה שנקרא שמחת תורה. ומאז והלאה הוא ממשיך לומר מוריד הגשם עד סוף החורף. רבה חולק, והוא אמר, מה שנפסק גם להלכה, כיוון שהתחיל ביום ראשון בחוץ לארץ, משני הימים טובים של גלויות, כיוון שהתחיל ביום שמיני עצרת בתפילת מוסף, לומר מוריד הגשם, שוב אינו פוסק. מנחה ערבית של ליל שמחת תורה, שחרית של שמחת תורה בבוקר, עדיין מוריד הגשם. וכן אמר גם רב ששת, כיוון שהתחיל שוב אינו פוסק, ואף רב בעצמו חזר בו, אדר בי, ממה שהוא אמר, שבמנחה הוא עדיין אומר מוריד הטל, אחרי זה גם כערבית ושחרית הוא אומר מוריד הטל, ורק במוסף הוא חוזר לומר מוריד הגשם ביום טוב ראשון, לא, חוזר בו. דאמר רב חנן אל אמר בשם רב, אדם שרוצה לדעת מתי מתחילים לומר מוריד הגשם, מונה 21 יום מהיום הראשון של ראש השנה. כדרך שמונה 10 ימים מראש השנה עד יום הכיפורים. יום הכיפורים עושים תמיד יום אחד, גם בחוץ לארץ. ומתי זה? תמיד 10 ימים אחרי היום הראשון של ראש השנה. לא תעשה יומיים, אולי ראש שנה אמיתי זה היום השני. לא. 10 ימים מיום ראשון של ראש השנה, זה יום הכיפורים. 21 יום מראש השנה, מתחילים לומר מוריד הגשם. ואומר, כן, ומתחיל, וכיוון שהתחיל, אומר רב, התחיל לומר ביום שמיני עצרת, ובחוץ לארץ, שזה שני ימים טובים של גלויות, ביום הראשון, בתפילת מוסף, הוא כבר אומר מוריד הגשם, כיוון שהתחיל שוב אינו פוסק, גם ביום השני, וגם תפילת מנחה של היום הראשון, כל הזמן הוא יאמר רק מוריד הגשם. וככה הלכתה, כיוון שהתחיל ביום הראשון משני הימים טובים של גלויות, לומר מוריד הגשם במוסף, שוב אינו פוסק. מנחה, שחרית, ערבית, שחרית, וודאי מוסף של יום השני, ממשיך לומר מוריד הגשם עד יום טוב ראשון של פסח בתפילת מוסף, שאז הוא כבר מתחיל לומר מוריד הטל. זה לעניין אזכרת מוריד הגשם, לעניין ותן טל ומטר לברכה, ההלכה בחוץ לארץ, שמתחילים לומר ותן טל ומטר לברכה 60 יום מתקופת תשרי. הרי יש את הימות הלבנה, שכל פעם, כל סיבוב של הלבנה זה חודש, ואז 12 חודשים נהיה שנה, ויש שנת חמה. הזמן שלוקח לשמש להקיף את כדור הארץ, או לכדור הארץ להקיף את השמש, אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר ככה, ושניהם יכולים להיות נכונים, לפי המציאות. שזה לוקח 365 יום ו-6 שעות. ומחלקים אותו ל-4 חלקים, שכל חלק נקרא עונה, תקופה. תקופת טבת זה החורף. תקופת ניסן זה אביב, תקופת תמוז זה הקיץ, ותקופת תשרי זה הסתיו. מהיום הראשון של תקופת תשרי, אתה סופר 60 יום, זה ביום ה-60 מתחילים לומר ותן טל ומטר לברכה בחוץ לארץ. אבל זה יוצא, יש הרי, אמרנו שנת לבנה ושנת חמה. הישמעאלים מונים לפי שנת הלבנה. לכן אצלם יכול להיות החגאות שלהם, כמו למשל הרמדאן, יכול להיות להם פעם בחורף, פעם בקיץ, כי שנת הלבנה לא קשור בכלל לעונות של השנה, לשנת החמה. והנוצרים, הם מונים לפי שנת חמה. לכן אצלם התקופות, החודשים תמיד יהיו באותה עונה. למשל, יולי, אוגוסט, למניינם, תמיד יחול בשיא הקיץ. והם עונים באמת לפי שנת החמה. אז אם אנחנו רוצים לדעת מתי זה 60 יום אחרי תקופת תשרי, הכי קל זה למנות לפי התאריך הלועזי. וזה יוצא או ברביעי לדצמבר, או בחמישי לדצמבר למניינם. וזה תלוי בדבר מאוד פשוט. זה תלוי האם בחודש פברואר היה 28 ימים, או שהיה 29 ימים. אם בפברואר של לפני כן היה 28 ימים, יתחילו בחוץ לארץ לומר, ותנת לו מטר לברכה, ליל ה-4 לדצמבר. ואם פברואר הקודם היה 29 יום באותו חודש, אז יתחילו לומר, ותנת לו מטר לברכה בחוץ לארץ, בליל 5 לדצמבר. ועד מתי? גם כן עד יום טוב ראשון של חג הפסח. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ולכל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם גשמי רצון, ברכה ונדבה. ועד כאן דף ד'.